שבת שלום וברך, שבת שמחה, שבת של שירה, שבת של תפילה, שבת של התעלות רוחנית יהיו עצום.
אמן ואמן. כמו שאמר הרב, כוח התפילה ובני ישראל יוצאים ביד רמה, שבת שירה, ואנחנו גם בענייני ט"ו בשבט, בענייני מצוות התלויות בארץ, ככל שיאפשר לנו הזמן. ואנחנו ברשות הרב כבר נשאל שאלה לגבי עניין של המנהג הזה לאכול חיטים בשבת שירה. הרב, ככל שיוכל להרחיב את היריעה, בבקשה.
בשבת זו מעניין, נקשרו לה כמה וכמה מנהגים עתיקים, וראינו שהפוסקים התייחסו עליהם. מנהג לאכול חיטים בכל מיני צורות, יש בתבשיל, יש בחמין, יש בצורת עוגות, ואפילו הרב חידה קשר לזה גם איזה ראשי תיבות, ויהי בשלח פרעו, ויהי ונהגו ישראל השם ישמריהם בשלח בשבת שירה לאכול חמין, פרעו פרסות רגליים עם הריסה, הריסה זה תבשיל של חיטים. ועוד יש לזה המשך, והאמת שנשאלה השאלה, אחת התשובות, כיוון שהפרנסה נזכרה בפרשה שלנו, הן בקשר לקריאת ים סוף, שהגמרא אומרת קשה מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, ולמה? כיוון שצריך להקדוש כולו לפרנס גם את מי שחוטא, לא רק את מי שעובד את השם. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל הבריות, הוא ממתין לרשע מתי ישוב בתשובה, אז הוא מפרנס אותו. ואין משום פרשת המן, שהיו ישראל במדבר ואכלו מן, והמן הראה את האמת ואת האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, למען אנשינו הילך בתורתי, אם לא, אם אין כמח אין תורה, אז נתן להם כמח ואמר בואו נראה שכעת תעסקו בתורה. וגם המן לא היה הבדל מעמדות בין עשירים לעניים, כולם היו אותו דבר. זה פשט אחד. יש סיבה נוספת, בגלל הציפורים שנותנים להם את המזון, והסיבה שנותן להם מזון בשבת זו מפני שדתן ואבירם אותם רשעים שרצו לעקור חס ושלום את השבת ולשבור את האמונה של עם ישראל בשבת, כי שבת כבר התקבלה במראה איך שיצאו מים סוף. שבת בדינים במראה יפקוד, שנאמר שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו, חוק זה שבת ומשפט זה משפטים, כל פרשת משפטים נאמרה לפני מתן תורה ואין מוקדם ומוחר בתורה. אז דתן ואבירם הלכו ופיזרו, הרי ירד להם משנה ביום שישי, אז פיזרו את מה שהיה להם לשבת, מה שהיה לשכנים או לחברים שלהם או לסיעה שלהם, אז הם הלכו ופיזרו שם כדי להראות שגם בשבת יורד. והם באו הציפורים לפני כן, כבר הקדימו בהשכמה ואכלו את הכל וחפו פניהם של דתן ואבירם, לכן נותנים לציפורים אוכל. אלא שכתב המגן אברהם שהרי אסור לתת לציפורים אוכל בשבת, בשלמה הציפורים שגדלים אצלי בבית או שנמצאים אצלך בכלוב, אם זה דגים, אם זה כל סוגי בעלי החיים שמזונותם עליך, אתה חייב לתת להם לאכול, לא לאכיל אותם בידיים, אבל להניח לפניהם והם יאכלו. אבל אלה שאינם מזונותם עליך, כמו ציפורי דרור או ציפורים שנמצאים בחופש, איך אתה תיתן להם לאכול? לכן למסקנה פסקו האחרונים שיניח הערב או היום אחר הצהריים לפני כניסת שבת בצלחת או באיזה קערה או באיזה מקום שהוא, באיזה פינה, את פירורי הלחם או את החיטים או את האורז או כל דבר אחר שהוא רוצה לתת לציפורים לאכול, חסה אותו, כמו שבערב עוד הם מגיעים, עד שקיעת החמה עדיין הם מגיעים, חסה אותו, ואחר כך ביום שבת יהיה מותר לגלות אותו, לגלות את המכסה, וממילא הם יאכלו. אלה פחות או יותר המנהגים העיקריים שיש לנו בשבת זו. בשבת זו גם נוהגים לשיר, לשורר לשם יתברך, יש שירים מיוחדים ששרים, נוהגים גם לומר את שירת הים בכוונה. יש עדות שקוראים את זה באיזה נגינה מיוחדת, אבל לפי רבנו הארי צריך לקרוא את זה כקורא בתורה, כסוד גדול בטעמים, לומר את זה בטעמים שלה, את כל הפרשה הזאת של השירה. ולא לשכוח שיש לנו גם את שירת דבורה השבת בהפטרה, ושם דבורה אומרת בפרוע פרעות בישראל, ורבנו ארי כתב שהיא היא דבורה גלגולה של ציפורה, וציפורה הייתה בצער שהיא לא זכתה להיות בקריאת ים סוף, כי רק אחר כך הגיעה יחד עם שני בניה. אז הקדוש ברוך הוא שילם לה ופרה לה את החוב, שהיא באה בגלגול דבורה, בדבורה אמרה שירה וזכתה אחת מעשר שירות לומר דבורה נביאה. גם חנה אמרה שירה. אז זאת אומרת, שירה הראשונה זה אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת, וזו השירה השנייה שנקרא השבת. השלישית זה בפרשת חוקת עלי באר ענו לה. הרביעית, האזינו משה רבנו לפני פטירתו, אומר את השירה. וכן הלאה. אחר כך יהושע אמר שירה, חנה אמרה שירה, דבורה אמרה שירה, דוד המלך אמר את השירה שמובאת בתהילים פרק י"ח ובשמואל פרק כ"ב. ואחר כך שלמה המלך, לא לשכוח היום יום שישי, בפרט השבת, לקרוא שיר השירים היום. זה שיר השירים, זה השירה התשיעית שכתב שלמה המלך, ונשאר לנו השירה העשירית שאמר ישעיה הנביא, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. בעזרת השם נחגוג את השירה הזו בקרוב בקרוב, בזכות הרשש רבנו שר שלום שרעבי, שהיה דבק בשכינה כל ימי חייו. נשמתו נשמה טהורה, היא נשמת רבי שמעון בר יוחאי, והיא נשמת רבנו הארי, שגילה את כל סודות הקבלה וסידור התפילה, עם כל ערימות ערימות של כוונות בסידור הקדוש שהוא כתב, למעלה מעשרה חלקים בכתב ידו הקדושה. זכותו תעמוד לנו ולכם ולכל עם ישראל, שתהיה לנו שבת מבורכת, שבת מוצלחת, שבת של שירה ותפילה, שבת של רינה וזמרה, שבת שהנשמות שלנו יתעדנו בעדן העליון. תודה.
תודה וישר כוח, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזינה מאזור מודיעין, שלום למאזינה.
שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
יש לנו חברים ובני משפחה שהם לא שומרים שבת, ולפעמים אנחנו מתארחים אצלם. השאלה האם יש בעיה לאכול אצלם, אף על פי שאנחנו יודעים שהם שומרים כשרות.
אתם מתארחים אצלם, אני רוצה להבין, בשבת?
לא, לא בשבת.
אלא בימי החול.
כן, לעתים אנחנו נפגשים וזה אצלם בבית.
והם מבשלים בכלים שלהם.
כן.
יש בעיה, בהחלט יש בעיה לאכול אוכל שבישל אדם שאינו שומר שבת, ואינו שומר שבת לצורך זה, ההגדרה שלו, מחלל שבת בפרהסייה. כלומר, מחלל שבת בחוץ, במקום שיש עשרה בני אדם, ואפילו לא בפני עשרה. אלא כל מקום ששם יכולים להיות עשרה אנשים והוא מחלל שבת, אז יש בעיה לאכול את התפשיל שלו. מותר יהיה לאכול ירקות, פירות, דברים שאינם צריכים בישול, או דברים קלים שהם כשרים, שמובאים ממקומות כשרים. אבל מה שהם מבשלים בהחלט יש בעיה.
ועם הכלים יש בעיה?
זה מה שבאתי לומר, הכלים שלהם אסורים, כן? צריך, הכלים שלהם צריכים לעשות הגעלה כדי לבשל בהם. ולכן גם אם אתם רוצים לבשל בכלים שלהם, לא תוכלו לעשות זאת, אלא עדיף שתביאו אוכל מוכן איתכם מהבית, וכאילו תכבדו אותם גם כן באוכל שאתם מכינים.
וגם להשתמש בכלים חד פעמים או משהו.
כן, ובכלל ההתחברות עם אנשים שלא שומרים שבת, זה קצת צריך להיזהר. לא אתם תתחברו עליהם, אלא שהם יתחברו עליכם. כלומר, עדיף שאתם תהיו המשפיעים ולא המושפעים. בפרט אם יש לכם ילדים, את צריך הרבה הרבה זהירות, שלא יגררו ללמוד ממעשים שאנחנו לא רוצים שילמדו. תודה רבה.
כן, יישר כוח לשואלת, תודה רבה לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך רפאל.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, שלחתי אדם שהוא לחוץ בבקרים בגלל טיפול בילדים וכדומה. הוא, יש לו רק אפשרות להגיע לתפילה באזור יוצר אור. השאלה, האם הוא יקט ופסוקת הזמרה והוא יפספס הציבור, זאת אומרת, הוא יתחיל עמידה בנפרד באמצע החזרה, או שיתחיל עם הציבור ואחרי התפילה יש לי פסוקת הזמרה?
רגע, ומה קורה אחרי התפילה? הוא לאן ממהר אחר כך?
לאחר התפילה הוא עם הילדים.
לאחר התפילה הוא עם הילדים. ולפני התפילה עם מי הוא? לא הבנתי. איפה הוא לחוץ? אתה אומר לי שהוא מגיע לתפילה ביוצר אור. זאת אומרת, אז אני הבנתי ברשו של הדברים, שעד יוצר אור הוא מטפל ביוצר הילדים, בטיפול בענייני הילדים. אז אני מבין שגם אחרי התפילה הוא בטיפול הילדים.
לא, יש את העניין הזה שהאישה היא יוצאת לעבודה, ואז הוא נשאר לבד. אז הכל נופל עליו, אז הוא
יכול לתארן את ה... מה שצריך להיות מסודר, שכבר מהלילה להכין את האוכל לילדים, כולל הבגדים ותיקי האוכל, אפשר להניח במקרר את האוכל, את הסנדוויצ'ים, ומה שנשאר זה בבוקר להניח את הכל בתיקים ולסדר. אז תהיה זריז איך אומרים, מושכל, אדם עם קצת יצירתיות, שכבר בלילה, לפני שאתה עולה על יצורך לישון, תארגן את כל מה שצריך לארגן לבוקר. ואז בבוקר, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה הולך לבית הכנסת להתפלל. כשאתה מסיים את התפילה, אתה חוזר לבית, ואז אתה מוסר הכל לילדים, הכל מן המוכן, אתה לא צריך לא לבשל ולא להכין, ולא למרוח ולא לקפל ולא לעשות מאומה. ואז אחרי זה הם הולכים יחד. תעשה מה שאתה יכול כדי שלא יהיה לך לחץ מדי בבוקר, כדי שלא תיכנס לבעיה של תפילה. או לחילופין, אם אין לך שום ברירה במצב כזה, אז יהיה מותר לך להתפלל תפילה אם יש שם מניין מאורגן, מניין של פועלים, מה שנקרא, מניין מאורגן בציבור לפני כן, אז תתפלל לפני הנצחמה אפילו. תקדים להשכים בתשען יותר מוקדם. זו הדרך הטובה, כדי לעבוד את השם, כדי שהילדים יצאו צדיקים וחסידים ואנשי אמת, כשאבא שלהם מתפלל טוב בבוקר ולא מחסיר מהתפילה, הוא מגיע בזמן לתפילה, אז זוכה שהילדים שלו יהיו אחר כך גם בריאים וגם תלמידי חכמים. תודה רבה לך.
כן, תודה לך רפאל. אנחנו עם מיכאל מבאר שבע. שלום מיכאל.
שלום,
שבת שלום.
שלום כבוד הרב. יש לי שאלה, אני נוהג להתפלל במניין פועלים משכם.
כן.
עכשיו לאחרונה יש איזושהי תופעה שמגיע אחד הכהנים מאוחר לתפילה. עכשיו כשמגיע נשיאת כפיים הכהן יוצא החוצה. אוקיי?
מה? שני... איפה הוא אוחז בתפילה?
לא, כשהוא מגיע, אני אומר כשהוא מגיע מאוחר לתפילה.
כן, עכשיו. אז למה, לא, רגע, כשהוא יוצא החוצה, באיזה קטע בתפילה הוא נמצא שהוא יוצא?
כשמגיע השלב של צריך לעשות נשיאת כפיים, הוא יוצא...
אבל החוצה. הוא אישית, הוא אישית.
כן, כן, הוא
אישית,
יוצא.
איפה הוא אוחז בסידור התפילה?
לא שמתי לב בנקודה הזאת.
לא, זהו, זה מאוד חשוב. אם הוא נמצא לפני ברוך שאמר, אז בטח שהוא יכול לעלות. וגם אחרי ברוך שאמר, הוא כותב שהוא יכול לעלות, בפרט בין השתבח ליוצר, הוא יכול עדיין לעלות. תהיה בעיה בברכות קריאת שמע, שם אם יעלה או לא יעלה, לכן אם הזמינו אותו, מרן מתייחס לזה, אם הזמינו אותו לעלות לתורה, אז מותר לו.
כבוד הרב, היה לנו שבוע מחלוקת בעניין הזה, זאת אומרת, אף אחד לא פנה אליו, נשיאת כפיים הוא יצא חוצה. לאחר מכן שהסתיימה...
והוא הפן היחיד, אני מבין, בבית הכנסת.
הוא היחיד. עכשיו, הגיע השלב של התורה. עכשיו, כשהגיע הזה, הוא בעצמו עלה לברך כהן.
אז הוא עושה טעות בגדול, אני אגיד לך למה. כיוון שהוא מפסיד מצוות עשה מן התורה, שהוא חייב בה, כל תברכו את בני ישראל אמור להם, ויש פוסקים שכותבים שכאן הוא מקיים שלוש מצוות עשה. שהוא מקיים... ואת זה הוא מפסיד, ולעומת זאת את העלייה לתורה שהוא חושב שזה לטובתו, את זה הוא לא מפסיד. זה לא נכון, עליית התורה של הכהן זה מנהג, זה לא חובה מצד ההלכה. יכול לעלות ישראל במקומו וגם כשהוא נמצא בבית הכנסת, אבל הכהן מצד עצמו חייב לשאת את כפיו. השאלה אם זה כהן ששומע בכל חכמים ונכנע להלכה ומקיים את ההלכה או לא, וחבל. אז כדאי שמישהו בר דעת אצלכם, אדם בעל משקל, יהודי מבוגר, תלמיד חכם, חזן או חכם, שדבריו נשמעים בנחת, דברי חכמים בנחת נשמעים, יסביר לו בצורה אישית לטובתו שהוא צריך לקיים מצוות עשה מן התורה לברך את ישראל. עד כדי כך הפוסקים כתבו שזה מבטל את המנהג שיש כאלה שחשבו שזה דאורייתא, שאם נפטר לו אבא או אמא אז הוא נהיה חזן 12 חודשים, בגלל זה חלילה יכול לבטל ברכת כהנים או להתבלבל בברכת כהנים. אין דבר הקודם כמו ברכת כהנים. ברכת כהנים היא חשובה מאוד מאוד מאוד, זה מעמד מדהים עד כדי כך שיש כאלה שאמרו שאפשר לענות על זה אמן גם בתוך מקומות שלא מפסיקים, אבל ההלכה לא, כמו שברכת כהנים אינה נאמרת אלא בעשרה. אז ברכת כהנים יש לה חשיבות אפילו יותר מתפילת החזרה. אז לכן חבל, הוא טועה בגדול והוא מפסיד הפסד עצום של מצוות עשה מהתורה, מה גם שדעת הריטב"א שגם אנחנו ישראל שמאזינים ומקבלים את הברכה מפי הכהן, הכהן שהוא מברך, אנחנו עצמנו מקיימים מצוות עשה. אז זה פשוט חבל, זה הפסד לו, הפסד לציבור. אז כדאי מאוד להסביר לו בצורה הנשמעת או להביא אותו לאיזה תמיד חכם חשוב שיסביר לו שלא להפסיד את ברכת כהנים. תודה רבה לך.
כן, תודה למיכאל מבאר שבע. ברשות הרב אנחנו נעשה את נחת על הפרסומות, בבקשה.
חי ורעי, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה על ידי שנביא את הטהרה לבנות ישראל, על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל, ולכן אין דבר נשגב היום בפרט בדורנו יותר מזה.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל. כל תרומה והנצחה שלכם מעצימה את הטהרה והקדושה של אחינו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לבית ישראל. תרומה נדיבה שלכם תביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
סובלים ממחלת קרון? יש לכם זכויות. יש לכם זכויות. בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. התקשרו עכשיו כוכבית 500 לקו המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500. כוכבית 500.
רשת מורשת 104.8, 105.1 ו-105.3 FM.
אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
הידורים מעולים במחירים מוזלים.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור, השעה 2:26, מקבלים שבת שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-3026-85, ואיתנו מאזינה. שלום לגברת תמר מבת ים.
כן, אני רוצה לכבוד הרב לשאול. אני הולכת הרבה פעמים, הרבה בתי כנסת, מוצאים את ספר תורה, מעלים על אחד, ומעלים למעלה, כולם רואים, מברכים. אצלנו פה, אני באתי לגור פה, בבת ים, הם מוצאים את ספר תורה, פעם אחת מעלים ומחזירים בחזרה. אנחנו לא רואים את ספר תורה. אני אמרתי לשם חזן, סליחה, אתה צריך להרים פעמיים, פעם אחת מוציאים, פעם אחת שמכניסים את ספר תורה להיכל. אז הוא אומר, הוא לא יודע, לא, זה לא נכון. אני שואלת אותך בבקשה, אם זה נכון או לא. עוד דבר אחד, אני רוצה לשאול אותך, שבן אדם נפטר,
אז רק רגע, ברשותך נענה על השאלה הראשונה.
כן.
שאלה הראשונה, הם מוציאים את ספר התורה מהאיכל ושמחזיקים אותו בתיבה, אז יש שני מנהגים, יש שמוציאים אותו מהאיכל פתוח יש שמוציאים אותו מההיכל סגור, לשני המנהגים יש מקור, אבל בשני המנהגים, כשזה מגיע לתיבה, הם פותחים את ספר התורה, ומראים את הכתב לכל הקהל.
נכון.
כמו שמובא במקור במסכת סופרים, שכך היו נוהגים להראות את הכתב לכל הקהל, ואנשים, נשים וטף, כך כתוב שם, אפילו תינוקות, היו רואים את הכתב של ספר התורה. הכך קוראים בו. בסיום הקריאה יש שני מנהגים, גם כאן יש שני מנהגים. יש מנהג של הספרדים שמעבירים את הספר התורה כשהוא פתוח, מחזירים אותו להיכל. ויש מנהג של חלק גדול מהספרדים שמחזירים אותו סגור, והסיבה היא על פי הקבלה. כך כתב הרשש, הפטירה שלו הלילה, כותב שכיוון שכל העניין שמראים את הכתב של ספר התורה, שמתגלה אור גדול, כך כתב רבנו הארי בשער הכוונות בשם רבי שמעון בר יוחאי, שבשעה תיהת ההיכל מתגלים אורות עצומים, כך אמר רבי שמעון, ולכן אומרים אז בריך שמי דמרי אלמה, ולא רק זה בפתיחת ההיכל, אלא גם בפתיחת הספר תורה, ולכן יש לפתוח את הספר תורה ולהראות את הכתב לכל הקהל, כי יש אור גדול מאוד.
נכון.
שמאיר, אז רק רגע, זה רק לפני הקריאה. אומר הרשע שברגע שסיימנו את הקריאה, כן. למשל השבת, אנחנו נקרא בסוף הפרשה, ויבוא עמלק, ושם כתוב בסוף מדור דור. מלחמה על השם העמלק מדור דור, ברגע שסיים מדור דור, האור מסתלק משם. ואז אין שום עניין להחזיר את הספר תורה כשהוא פתוח. לכן אני חוזר ואומר, שני המנהגים אמת, וחלילה לפסול איזה מנהג. יש מנהג בירושלים, בבתי כנסת העתיקים של ירושלים, שעדיין מחזירים ספר תורה פתוח. אבל יש הרבה בתי כנסת שנוהגים על פי הקבלה להחזיר את ספר התורה שהוא סגור. אצל האשכנזים אין את הבעיה הזאת, כי בלב הכי זה ספר תורה עם מעיל, מוציאים אותו עם המעיל ומחזירים אותו עם המעיל, אז תמיד הוא סגור, הוא פתוח רק בשעת הקריאה, והרי הקריאה מראים את הכתב לקהל. יוצא שאין חובה אחרי הקריאה לראות את הכתב של הספר תורה, די בזה שראינו בפעם הראשונה, וזה מספיק ומצוין. תהיו רגועים וששים ושמחים.
תודה. עכשיו עוד דבר אחד, בבקשה. בן אדם שנפטר, והיה לו שיניים תותבות.
כן.
מה עושים?
קוברים את זה.
אבל אי אפשר לקבור.
אפשר.
ממסביב הכל מלט. אי אפשר לקבור, אני רוצה.
אז איזה פינה שם בבית העלמין,
כן.
מוצאים איזה פינה, חופרים שם בתוך האדמה, קצת עמוק, גובה של חצי מטר, קצת יותר, ותומנים את זה שם. זה לא שייך לו, זה לא חלק מגופו, אבל לכל זאת זה חלק שהיה איתו, את זה קוברים ולא משתמשים. תברכו, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן, בשורות טובות. תודה למאזינה מבת ים. אנחנו עם מאזין נוסף, מגברת אסתר, סליחה, בבקשה.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
יש לי שאלה, עם מי נפטרה בכ"ט באדר בבוקר לפני 8 שנים? מתי נעשה את ההזכרה השנה, באדר א' או באדר ב'?
באותה שנה שהיא נפטרה, היו שני אדרים או אדר אחד?
לא, רגיל.
רגיל. אדר רגיל, אז תמיד צריך לדעת שכל הזכרה, ולהבדיל כל הולדת של בר מצווה, אנחנו הולכים לפי אדר ב' ולא אדר ראשון. אז באדר ראשון לא צריך לעשות כלום, אלא באדר שני. חוץ אם הנפטר נפטר בשנה שהיה, הוא נפטר בחודש אדר א', אז זה באמת נשאר אדר א', גם בשנה מעוברת. אבל כשנפטר באדר רגיל, אז היום ההזכרה שלו זה באדר ב'. כך גם ההלכה לגבי יום התענית של פטירת משה רבנו עליו השלום, שהוא בשבעה באדר נפטר, אז עושים את התענית בשבעה באדר שני. כך על פי ההלכה. וכך גם בר מצווה שנולד באדר, עושים לו את הבר מצווה באדר שני, כמו שנפסק בשולחן ערוך, ושירבו שמחות בישראל.
אמן ואמן, ירבו שמחות בישראל. ואנחנו ממשיכים לשאלה נוספת, בבקשה. אילנה, שלום לך. שומעת המאזינה? המאזינה לא שומעת, אנחנו... סליחה? אורן, אנחנו עם מאזין בשם אורן. שלום לאורן.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שאלה לי לגבי הלכות אתרוג. האם יש דין האבקה, האם זה נחשב כלאיים באתרוג? כיוון שידוע לנו שהדבורים עוברים מעץ לעץ, ואם יש נגיד פרדס של לימונים ליד פרדס של אתרוגים, האם יש עניין שמרחק
להבין? אתה שואל אם האבקה בידיים, שאנחנו יזומה שלנו, או שהדבורים ושאר בעלי חיים המעופפים עושים?
כן, מה שהמעופפים עושים, הדבורים וכו'. יש פרדסים ששמים כברות ליד שדה של אתרוגים.
אני לא אצלך פתוח, כי אני שומע כל הזמן תופים.
לא, אין שום דבר.
כן, אוקיי, נו. מה יש?
השאלה שלי, האם צריך מרחק מסוים בין כברות של דבורים ששמים משדה של אתרוגים, או אין חשש, או אין עניין של האבקה?
אין צורך לחשוש לזה בכלל. כי גם זה שהם מעבירים את האבקה זה מעט של אתרוג אחד למשנהו, אבל לא ממין אחר למין של אתרוג. הם לא יעשו אף פעם, הבעלי חיים, הם לא יגרמו חלילה וחס הרכבה של מין אחר בשאינו מינו. הם יכולים כן לקחת את האבק, את החומר, אם זה בתמרים, אם זה בעצי דקל מצוי, זה מצוי גם בשאר האילנות, בשסק ועוד, אז הם יכולים להעביר את אותו מין למין השני, אבל לא תהיה הרכבה של מין בשאינו מינו. אז זה
מחילה, כי אני הבנתי מאיזה חוקר שאמר שיש עניין של האבקה גם מדבורים שהם מגיעים מלימונים, ואם הם נוגעים בתורים, בפרחים שלהם, אז קראת מעבדה, אם זה כל המעבדה, יש אחוזים רבים של...
זה נושא למחקר מדעי. יופי. אז הנה, יש לך אתגר, שב, תעשה שיעורים בנושא הזה, אני אשמח מאוד לשמוע את המסקנות שלך. תודה רבה.
שלום וחזק וברוך אל המאזין, ואנחנו עם מאזין נוסף מדימונה, עמיחי, שלום לך.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, האם ילדים שלא עברו בר מצווה חייבים בשני מקרא?
בוודאי. בוודאי שכן. הרי ילד מגיל 9 הגיע לחינוך, והוא חייב להשתדל בכל המצוות שאדם מבוגר חייב בהם. אלא מה, יש מצוות שעדיין הוא לא רגיל בהם, כמו תפילין שצריכים גוף נקי, אנחנו ממתינים לו עד שהוא יהיה מסוגל לכך. הגמרא מפורשת, קטן יודע לנענע לולב, אביו חייב לקנות לו לולב לנענע בו. קטן יודע להניח תפילין, אביו חייב לקנות לו תפילין להניחו. וכן, אז זה הדרך. כמו שקטן חייב בתפילה וחייב בקריאת שמע, קטן לצורך העניין אני מדבר בגיל 9. ולמעשה, כבר הרמב״ם אמר שגם החריף יותר מגיל 6-7. למעשה, מגיל 6 מתחיל החינוך, זה השלב הראשון של החינוך, כיוון שב-6 הוא מתחיל להבחין בין טוב לבין רע ולהבין את זה בשכל. אז חייבים למנוע ממנו עבירות ולשמור אותו שיברך ושיתחיל להתרגל במצוות, אבל החיוב העיקרי שמוטל על האבא לחנך את הקטן זה מגיל 9. ולכן, כמה שמגיל 9 הוא חייב במצוות, אז הוא חייב בכל הדברים. זאת ועוד, צריך אריכות ימים ושנים. מרא אומרת שכל הקורא את הפרשה, משלים פרשיותם עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, מאריכים לו ימיו ושנותיו. אז כדאי, אז גם ילד צריך אריכות ימים. אנחנו לא מברכים את הילדים באריכות ימים. התינוק כבר ביום המילה מברכים אותו באריכות ימים. אז אם כן, צריך לקרוא שניים מקרא באחד תרגום, בוודאי. אז כל טוב. שבת שלום.
שבת שלום ותודה, יישר כוח לילד הצעיר וחזק ברוך לרב. איתנו מאזינה מרחסים דקלה. שלום לדקלה.
שלום, רציתי לשאול את כבוד הרב, אם אפשר לאכול קלחי תירס, קריים.
בתירס יש בעיה של תולעים, ואומרים שבקלחים של התירס הקבוע בתוך הקלחים, קשה מאוד להבחן ולמצוא את התולעים, כי הם מסתתרים מעבר לגרעין בתוך הגזע של הכלח, ולכן יש הרבה שנמנעים מלאכול כלחי תירס מהסיבה הזאת. האמת שאני לא בדקתי, אני לא יודע, לא מומחה לזה, גם זה עושה קצת בעיות בשיניים, בין השיניים זה נכנס, אבל ואין הצער שווה בנזק המלך, אבל איך שיהיה כדאי להיזהר בזה. ואם רוצים לאכול תירס, יש דרכים אחרות איך אוכלים תירס. היום לא חסרים כל מיני שיטות או כל מיני אמצעים איך להשיג תירס ולאכול וליהנות ממנו. תברכו.
תודה למאזינה, ואנחנו עם שלמה מאבן יהודה, מאזין, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, מחילה ממך. שבוע שעבר נותקתי כי הייתה בעיית תקלה טכנית, ואני מתתי המון זמן.
מה השאלה, בבקשה?
ברשות,
מה השאלה?
השאלה היא כזאת, בבית הכנסת, שאני עולה לעלייה לתורה, אני, כשהבעל קורא, אני מסתכל על האותיות שהוא קורא ואני שומע אותו. העירו לי שאני צריך למלמל בשפתיים את מה שהוא קורא. אני לקחתי את שולחן ערוך ובדקתי את כל הפרק של עלייה לתורה ולא נתקלתי בדבר הזה.
אז כנראה היית צריך לשאול איזה רב שיראה לך בדיוק איפה זה כתוב. כי לכתחילה, יש לכתחילה ויש לדעבד בזה. וכל הפוסקים, לאורך ולרוחב, עד מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף כתב על זה שלכתחילה הקורא בתורה הוא צריך לקרוא. כי המנהג האמיתי, אתה יודע למה לא מצאת את זה בשולחן ערוך? כי המנהג האמיתי היה לא שהחזן קורא את התורה, לא. אלא כל אחד, כהן הוא עולה, אז הוא קורא את הקריאה שלו, הכהן בעצמו. הלוי עולה אחריו, הלוי קורא את הקריאה. מי שלקח עלייה שלישי או כיבדו אותו בעלייה שלישי, הוא קורא את העלייה, כמו שהתימנים עד היום יש רבים מהם שכך נוהגים. אז כך כל אחד ואחד קורא את הקריאה שלו, וזה הלכתחילה. מדוע, למה ככה לעשות? מפני שבמתן תורה, שבת הבאה אנחנו נקרא בעזרת השם, שתבוא עלינו לטובה, פרשת יתרו, שם יש מתן תורה. ומתן תורה היה כל אחד ולא שתי קולות. ולכן כמו שהיה כל אחד בלבד, קולו של הקדוש ברוך הוא בלבד, אז רק אחד, כך בקריאת התורה אנחנו צריכים להיות מעין מתן תורה שרק אחד קורא. ולכן כך נוהגים המדקדקים, מרן הבית יוסף הביא את זה להלכה גם בבית יוסף וגם בשולחן ערוך, שמי שיודע לקרוא הוא בקיא בטעמים, הוא בקיא גם בנקודות ויודע שהוא לא יטעה והוא עולה לתורה, עדיף שהוא יקרא ולא החזן. וממילא החזן רק עומד שם כתומך, כסומך, כעוד בן זוג, כי התורה צריכה להיות על ידי שניים. אחד קורא והשני מקשיב. כל זה כשהקורא בעצמו קורא. כשהקורא לא יודע לקרוא, אז מרן כתב שמה שצריך לעשות, החזן קורא בקול, והקורא אומר אחריו בלחש. כך כתב מרן, אתה צריך להגיד בלחש, אז אם כן, כן אתה צריך לומר בלחש את הקריאה בתורה, וכך לא יהיו חשש ברכות לבטלה, כיוון שיש מהפוסקים, אני אומר את האמת, יש מהפוסקים טוענים שזה בסדר, יש מהפוסקים טוענים שאם בן אדם עולה לתורה ולא קורא בתורה, אלא רק שומע מפי החזן, יכול להיות שזה ברכות לבטלה. וגם יש אומרים שהוא לא יכול להיות בתוך המניין של השבעה עולים. להלכה זה כן עולה. להלכה הוא כן יצא ידי חובה. להלכה זה לא ברכות לבטלה. אבל יש מהפוסקים וצריך לחשוש לדבריהם. ולכן לכתחילה אתה תקרא יחד עם החזן, אבל בשקט, בלחש, מילה במילה אחריו. ותבוא עליך ברכה.
אמן ואמן, תודה רבה לרב ותודה לשואל. ברשות הרב, אנחנו הולכים למקבץ שני, בבקשה, שפרסם.
ודעו לכם שהארגון הזה טהרת הבית, אני אומר לכם את זה מתוך ידיעה אישית, שאני פוגש בצפון, בדרום, במרכז, בכל מיני מקומות, בדרכים לא דרכים, אנשים, נשים שהיו רחוקים מאוד מהיהדות, והם סיפרו שהם הגיעו למקווה וראו עולם של אור. הנשמה שלהם לא מתפעלת מהיופי החיצוני, היא מתפעלת מהקדושה, מהטהרה שיש במקווה. למה? כי זה נטו של אנשים ישרים וצדיקים שמייסדים את המקוואות הללו. זה נטו של כסף טהור שבא מכיסכם אתם,
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל. כל תרומה והנצחה שלכם מעצימה את הטהרה והקדושה של אחינו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לבית ישראל. תרומה נדיבה שלכם תביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
טהרת הבית 0-2-80-80-88.
בואו לקנות דירה בחריש. באמונה בונים לכם קהילה. 1-700-500-555.
מגזין פנימה. המגזין לאישה הדתית חוגג 3 וממשיך להפתיע עם מיטב הכותבות ועם טורים חדשים. נועה ירון דיין, גלילה רון פדר, הרבנית ימים המזרחי, אודליה ברלין, מלי גרין ועוד. ועכשיו גיליון שבט ענק, 180 עמודים. למצטרפות החודש, ספרה של הרבנית ימים המזרחי מתנה, או כל ספר אחר מבית ידיעות ספרים. פנקי את עצמך. מגיע לך. חייגי כוכבית 8980 והצטרפי לאלפי אנשים שכבר מנויות לפנימה. פנימה, הכל בשבילך. כוכבית 8980.
אם אתם מחפשים אדם שעבד בגוגל, מכיר היטב את קוד החיפוש, יודע לבנות אתר אינטרנט שיווקי ומקצועי שיציג את העסק שלכם בעמוד הראשון בעמודי החיפוש וינתב גולשים פוטנציאליים לאתר שלכם, חפשו במרשתת באינטרנט ליאור מזור, או התקשרו 058-650-2650. ליאור מזור, האיש שעוזר ללקוחות למצוא אתכם. ראשונים, 058-650-2650.
והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. סדר ט"ו בשבט, ערוך בטוב טעם ודעת, בהדרכת הגאון הרב שמואל אליהו, על פי פסקי מרן הראשון לציון, המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. עכשיו בעלות משלוח בלבד. טלפון 02-652-1195. 02-652-1195.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור, השעה 2:45, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, ואנחנו נפתח בשאלה מהפורום. שואל מאזין, לגבי רכב שנוסע בליל שבת ללא אורות, איך ינהג? מצד אחד, אם הוא יעיר לו על האורות, הרי הוא לכאורה אולי מתפרש כי הוא לא מוכר על כך שהוא נוסע בשבת, ואפילו אולי מסייע לו. מצד שני, יש בכך פיקוח נפש. איך ינהג האדם שרואה?
שאנחנו רואים שיש דבר שאני מסופק בו, ומה שאני אעשה ייתכן שיגרם על ידי חילול שבת, אז יש לנו כלל של שב ואל תעשה. ומה תאמר שאני רוצה למנוע סכנה? לא אני עשיתי את הסכנה ולא אני גרמתי את הסכנה, הוא גרם והוא הפושע. סליחה על הביטוי. מרגע שהוא מפעיל את הרכב, אני מדבר גם ביום חול, מי שנוסע ללא אורות, אז זה גורם תקלה חמורה מאוד לכל גם ליתר המכוניות הנמצאות בכביש, וגם להולכי רגל או האנשים הנמצאים שם בשטח, שלא רואים ולא מתכוננים לכך שיש רכב בא לקראתם. אז זה פשע שלו, אני לא צריך לעשות פעולה כדי שאני... אני אעשה פעולה שאני אעיר לו והוא יעשה כן, כדי שהוא יעשה חילול שבת, כדי למנוע ממנו איסור. יש דומה לזה בגמרא, וזה מובא גם בשולחן ערוך. אם איזה אדם הכניס איזה פת לתנור ביום שבת, ומתי הוא יעבור את העבירה? ברגע שהיא תאפה, יקרמו פניה מלמעלה ומלמטה והיא תאפה, אז יהיה אסור. אבל אם אני אוציא את זה, עכשיו הוא הכניס את הפת, ייקח כמה דקות, אם אני אוציא את הפת, אני עושה מרדה את הפת, אני עושה איסור דרבנן, כדי להציל אותו מאיסור דאורייתא. לי אסור לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה. שמוטב שיעשה איסור דרבנן לפני שהפת תאפה, ואז הוא יעבור על חילול שבת ודאי מדאורייתא. וכאן, אם הוא יוציא את הפק לפני שהיא תאפה, בעודה בצק, אז הוא יעשה רק איסור דה רבנן. אבל לי אסור לעשות איסור דה רבנן כדי למנוע מהשני איסור דה אורייתא. כאן אני לא יודע אם זה איסור דה רבנן ממשי, אבל אני אומר לו להדליק את האורות, והוא מדליק את האורות. אז בהחלט יש כאן שאלה, עדיף לכן שבעל תעשה, עדיף.
תודה רבה. תודה על השואל מהפורום, וחזק וברוך לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין מהדרום, שלום למאזין.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול לגבי הבשרים שבאים מחוץ לארץ, בהכשר של הרב, ולא כתוב עליהם כשר לפסח, האם אני יכול להשתמש בהם בפסח?
די ידידי שכל השחיטה בחוץ לארץ, 36 מפעלים ברחבי דרום אמריקה, ואולי גם יותר, וכולם הם קשרים לפסח למהדרין לכל ימות השנה, וזה כולל גם המשחטות של העופות. נכון שלפני פסח בחודשיים מנקים את המקום ומכשירים אותו לפסח, אבל למעשה שום פירור של חמץ לא נכנס לשם, כי אלה הם ההוראות ששומרים עליהם בצורה קפדנית ביותר, כך שאין שום חשש של חמץ, ולכן הכל קשר לפסח. נוסף לכך, האריזות הניילון או הוואקום למיניהם שבתוכו הבשר מגיע מחוץ לארץ, שזה ניילון מיוחד, הניילון הזה כבר למעלה מ-10 שנים אין בו שום חשש, כי הסיבה היא פעם היו מאבקים אותו באבקה עשויה מאיזה קמח, כדי שלא ידבק הניילון אחד בשני וייכנסו, הבשר יוכל להיכנס בקלות לתוך השקית או לתוך העטיפה או האריזה. היום מקמחים את זה בקמח דק מאוד שהוא בכלל לא נראה לעין, יש מכונה מיוחדת שעושה את זה, בקמח תפוחי אדמה. יותר מזה, במפעל שהיום קיבל את כשרותנו, ברוך השם שזיכנו השם יתברך שהשבוע כבר הבשר יצא למרכולים, הגיע לפני שבועיים כבר לנמל אשדוד, ועוד משלוח צריך להגיע עוד בדרך בעזרת השם, כדי שעם ישראל יוכל לאכול את הכשרות מהודרת וגם במחיר סביר, לא במחירים מופרזים, שמחיר השווה לכל נפש, בעיקר לאברכים ובני תורה. ויבואו על הברכה אלה שנתנו יד וכתף לעניין הזה, אז זה עד רבה, שם יש כבר ייצור מיוחד של ניילון שאינו צריך אפילו כימוח. אני ביקרתי במפעל שנמצא סמוך לאפולה, בכל האגפים של המפעל ובכל האריזות שיש שם, זה כולל גם בשרים שהם מעובדים או אריזות תעשייתיות שנפתחות כדי להעביר אותם לכל מיני מפעלים או גם לבודדים, שם אין שום חשש לכל הניילון, עמדנו על זה מראש, וגם המשגיח הקבוע נמצא שם במקום, מפקח על כך, ואנחנו יודעים כל פריט ופריט מהיכן בא ולאן הוא מגיע, בעזרת השם, אין שום תקלה ושום חשש של חמץ אפילו במשהו. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח, חזק וברוך לשאלה, לשואל, ואנחנו אולי ברשות הרב משהו בעניין הדיומה לקראת ט"ו בשבט, מקבץ של שאלות של עניין של הנהגת סדר ליל ט"ו בשבט, סדר קדימות בברכות, ההנהגה לגבי האתרוג שמובא בספר בני יששכר, אולי הרב ירחיב בבקשה.
אז אולי נפתח במה שנוגע לנו להלילה הזאת, רבנו הרשש, רבנו שר שלום שרעבי, שהלילה פטירתו, ולא מעבירים על המצוות, ואני אעבור מיד כבקשתך לעניין ט"ו בשבט. הרשש צריך לדעת, הוא היה, כפי שאמרנו בפתח הדברים, הוא היה נשמת רבנו הארי, שרבנו הארי הוא נשמת רבי שמעון בר יוחאי, והם כולם ניצוץ נשמת משה רבנו עליו השלום. משה רבנו עלה למרום, עלית למרום שבית השבי, כך אמר הרב מרדכי עבדי, והביא בשמו תלמידו הגאון רבי שאול דויק הכהן, שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, כך יצחק בן שלמה, זה רבנו הארי, והשלישי שלום בן יצחק, זה רבנו הרשש, זכותו תגן עלינו. הרשש היה סמל של לימוד תורה בשקידה בתורה. הוא כתב שאדם צריך לזכור ארבעה דברים, להיזהר מהם, שהם אבות כל חטאת. אחת, מידת הגאווה, להתרחק ממנה בתכלית. שתיים, אהבת התענוגים, להתרחק מזה ולהמעיט. שלוש, שיחה בטלה, ולעומת זאת לימוד תורה. ארבע, עצלות ועצבות, שזה הדבר אבן נגף בעבודת השם. אז הרשע שלום השלום, הלילה, ליל שבת קודש, ליל פטירתו, וגם היום, יום פטירת רבי שלם שבזי, עליו השלום. כדאי לשיר את השירים של רבי שלום שבזי, השבת, כמו אשאל אלוקייך, אנה שבויים, ואם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו, ועוד ועוד שירים מדהימים, קרוב ל-3,000 שירים שכתב, כולם על פי הקבלה, ברוח קודשו. אז זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. עכשיו לגבי ט"ו בשבט, אז לגבי ט"ו בשבט צריך לדעת שנכון, יש מנהג של ישראל לקרוא בלילה הזאת, זה מנהג שקיים מאות שנות דור, וכל חכמי ישראל בארצות המזרח נהגו במנהג הזה, והיו קוראים בספר פרי עץ הדר, זה דברי הזוהר, רק הם מדלגים בפסוקים שיש בתחילה, וכן את התפילה שיש שם בהתחלה לא צריכים דווקא לומר, אלא אומרים את דברי הזוהר, ואחר כך מחלקים ביניהם את הלימוד, כל אחד קורא בתורו אותו קטע ששייך לאיזה מין משבעת המינים. כתב רבנו חיים פלאצ'י סגולה נפלאה שהגבר שהוא המפרנס, בתנאי שהוא המפרנס, אם היום הוא לא המפרנס באמת הוא בבעיה, אז הוא יאכל מין חיטה שנאמר חלב חיטים מסבך כי הוא המפרנס. האישה עקרת הבית עם הבנים היא תאכל גפן שאשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך, ואילו הבן יאכל זית, שכן כתוב בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, והבת או הבנות יאכלו אגוזים, שכן אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל, כי הבת צריכה שמירה, כמו שהאגוז הוא פרי רך וטוב ומועיל ונעים וטעים, כך הבת היהודיה היא טובה, היא בעלת מידות טובות, בעלת חסד ובעלת חוכמה, אבל היא צריכה שמירה. האגוז עטוף בקליפה קשה ששומרת עליו, שומרת על תמיותו. כך הבת הישראלית, כל כבודה, בת מלך פנימה. לגבי הברכות, אז לכתחילה לברך בתחילה מזונות, אחר כך הגפן, כך העץ, אחר כך האדמה, אחר כך שהכל נהיה בדברו. ראשי תיבות מגע אש נתנו סימן. אם זה בתוך הסעודה, אז כמובן בתוך הסעודה מזונות לא מברכים בתוך הסעודה, אבל שאר הברכות, הגפן, העץ, האדמה, וגם שהכל, אם יש משהו שמינו, שטעמו, שהכל, מברך עליו. כנ"ל פירות, יש פירות שהם שהחיינו, אם הוא לא אכל אותם בשנה האחרונה, והן טריות של השנה הזאת, אז הוא כן מברך עליהם שהחיינו. אבל פירות שהוא אכל אותם, או פירות מיובשים, לא נוהגים לברך עליהם שהחיינו, כי אין לנו ידיעה מוחלטת מאמתי הם. הקוקוס, האגוז עצמו, הפרי, אם יש לך את האגוז הזה, ואתה יודע שאם לא אכלת משנה שעברה, מברכים עליו שהחיינו. אלא מה, אם יש כמה מינים שהחיינו על השולחן, וברכת על אחד, פתרת את כולם. ואם אתה רוצה לברך על כל אחד ואחד שהחיינו, תביא אותם בזה אחר זה. תחילה מין א', מין קוקוס, תברך עליו שהחיינו. אם קיבי לא אכלת בשנה האחרונה, אתה מביא אותו טרי, אני לא מדבר על מיובש, וכן על זה הדרך, כל יתר הפירות שאדם לא אכל, יברך עליהם שהחיינו. והעיקר, להתפלל בט"ו בשבט, שיהיה לנו אתרוג טוב ונאה לשנה הבאה, ויהיה הקרמים ייתנו גפנים טובים שנוכל לעשות עליהם קידוש והבדלה, ונוכל גם לקדש בהם בחופה, לקדש בברית מילה ועוד טובים וטעימים. ובאמצעו שבת שלום לכם.